ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לפי התדפיס הזה אנחנו נמצאים היום בסימן שין פ"ו. למעשה שבוע הבא ביום שני אנחנו מדלגים להלכות תחומים, זה נושא אחר, וזה כאמור לפי המתכונת של העמוד היומי, לפי הדפים המודפסים שמונחים לפני כולנו, להזכיר לעצמנו שרק בתת בשבט אנחנו נחזור ללמוד לפי החוברות שאמורות להיות לכולנו. בכל אופן, היום אנחנו חייבים עוד כמה נקודות מהסימנים הקודמים, אז בואו נראה בסימן שפ"ב. נגענו בזה שבוע שעבר, אבל אני רוצה לחזור ולהבהיר את הנקודה. לפני שניכנס לסימן שפ"ב, נסכם בקיצור נמרץ את הנושא שאנחנו אוחזים בו. אנחנו אוחזים בסוגיה מאוד מיוחדת. אחרי שהגדרנו מדאורייתא מה נקרא רשות היחיד ומה נקרא רשות הרבים, ושברשות היחיד מותר לטלטל בלי הגבלה, וברשות הרבים אסור ללכת יותר מארבע אמות עם החפץ הזה, וגם יש איסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, באו חז"ל והלבישו עלינו עוד דין נוסף. מה אומר הדין הנוסף של חז"ל? הסברנו את זה הרבה, אבל נחזור על זה בקיצור נמרץ. חז"ל הלבישו עלינו שלמרות שאתה נמצא בחצר והחצר הזאת היא רשות היחיד, עדיין יש לך מגבלה. מהי המגבלה? להוציא מהבית חפצים לחצר, וכמובן לצאת מהחצר לרחוב הראשי. מה פתאום להגביל? הרי מהבית לחצר אין שום הגבלה, הבית הוא רשות היחיד, החצר הוא רשות היחיד, אז מה הבעיה? מילא לא לצאת מהחצר לרשות הרבים, אני מבין, אבל למה מהבית לחצר? תשובה, גזירת חז"ל לא לטלטל חפצים מבית פרטי לחצר שרבים גרים בה. מה זה רבים? שתי משפחות. מספיק שבחצר הזה אני ועוד שכן נמצאים, שיחול עלינו דברי חז"ל. מה הפתרון? זה נקרא עירובי חצרות. יש עוד מושג שנקרא שיתופי מבואות, זה עובד על אותו עיקרון. זה עובד על אותו עיקרון, כמו שאני עושה מהבית לחצר, כך נעשה בין החצרות למבואות. בכל אופן, שורה התחתונה, חפצים מהבית לחצר אסור, אלא כן עשיתי אלו בחצרות. מה קורה אם בחצר גר גוי? זה סימן שפ"ב. למדנו את זה שבוע שעבר, אבל לא סיכמנו אותו. אז בואו נראה, סימן שפ"ב, סעיף א', הדר עם אקום בחצר, כן? חצר. ואם נתרגם את זה גם למבוי, מבוי זה עוד רחוב שהוא גם מוקף במחיצות מסביב. בהגדרות של התורה זה רשות היחיד, רק מבחינתי המבוי הוא רחב יותר, הוא מיועד יותר אנשים, וגר שם גוי. מה עושים? אומר השולחן ערוך שאין פתרון, לא מועיל שהגוי יוותר רשותו, לא מועיל לקחת מהגוי עירובי חצרות. גם הוא יגיד אני מוכן להשתתף איתכם בעירוב חצרות, זה לא יועיל. מה צריך לעשות? זה לזכור מהגוי את החלק שלו בחצר. מה החשבון של חז"ל? שהגוי יאמר אני לא רוצה להזכיר, וממילא ליהודים שגרים בחצר הזאת בשבת לא יוכלו לטלטל, וממילא מה הם יעשו? הם ידאגו לסלק את הגוי מהחצר והמעבוד. זה תכלית חז"ל בהלכה הזאת. ממילא זה מה שלמדנו שבוע שעבר, ועכשיו נתחיל להתקדם בנושא. ממילא מה יש לנו? יש לנו בעיה מובנית. למרות שעשינו עירוב של צורת הפתח מסביב לעיר, והמקום הפך לרשות היחיד. ואנחנו שמנו גם עירובי חצרות, עשינו גם שיתופי מבואות, כל זה לא שווה. למה? כי יש גוי אחד שגר פה באזור. גוי אחד מספיק כדי לאסור על כולנו את המבנה ההלכתי הזה. מהי הדרך הכי טובה? זה לדאוג שהגוי לא יהיה פה. מדבר בשפה עדינה. איך דואגים שהגוי לא יהיה פה? כשליהודים יהיה קושי בזה שהגוי נמצא פה, אז כבר ידאגו איך לסחק אותו מכאן. ומה הקושי שחזל הטילו עלינו? לזכור מהגוי את הבית שלו. אבל סוף סוף בימינו אנחנו, הגוי נמצאים בינינו, ועד שילכו, אבל בינתיים מה עושים? מה הפתרון לבעיה המובנית הזאת במציאות המודרנית של ימינו, שאנחנו חיים במקומות? עכשיו תאמר לי, טוב, אצלי בשכונה אין גוי. אז כאן אני רוצה שנראה את סימן שין פהי, זה גם כן בלימוד השבועי, בסימן שין פהי, שם כתוב ככה, בואו נקרא אותו, דיני צדוקי וכותי בעירוב. צדוקי הרי הוא כישראל, הוא יהודי, ואז אין שום בעיה איתו, הוא מבטל את רשותו, אפשר, הוא יכול לתת עירוב, אין לי בעיה. וצדוקי או קראי, אומר המשנה ברורה, אבל קוטי כבר עשו אותם לגויים גמורים. עכשיו סעיף ג', ישראל מומר או לחלל שבתו בפרהסיה. אומר המשנה ברורה בסימן קטן ד', או לחלל שבתו בפרהסיה דאבון, זה חמור כמו עובד עבודה זרה שנעשה בזה מומה לכל התורה. כן, אנחנו בסימן שין פה, משנה ברורה סימן קטן ד', כן, אנשים אני מקווה שיש אנשים משנה ברורה מול העיניים ועוקבים, או שיודעים את הכל בעל פה, אבל כדאי להיות זה בפנים. אומר ככה, ודווקא שרגיל באבון זה, אבל אם חילל שבת בחד זימנה בפרהסיה, לא מקרה מומה. וממילא יש את כל הדינים של גוי. אז רק רגע, גם בשכונות שלא גרים בהם גויים, גרים בהם יהודים מחללי שבת בפרהסיה. מה הפתרון למצב הזה? אז נכון שהפוסקים אומרים כאן, גם המשנה ברורה בעצמו מביא בסימן קטן ו', ואם מתבייש לעשות זה בפני אדם גדול, אף שעושה דבר זה בפני כמה אנשים, גם זה לצנאה יחשב. כלומר, יש כאן איזשהו קנה מידה למדוד עד כמה החילוני הזה הוא רשע גמור. אם הוא ימנע מלחלל שבת לפני איזה רב מכובד, אז זה מראה שהוא עדיין נמצא בתוך התחום. אבל בכל אופן, יש גם אנשים כאלה בתוכנו. אז ממנה הבעיה הסתבכה עוד יותר. גויים או יהודים שאומנם הם מיעוט דמיעוט, ברוך השם, שממש מחללים שבת בעזות מצח וגם בפני תלמידי חכמים או גדולי הדור, אבל בכל מקרה יש לנו בעיה עם העירוב הזה. מה הפתרון לעניין?
רק שיש היום בישראל מקבלת חילולית בשבת, בכלל זה עושה את הבעיה יותר, כי זה באמת
נכון. נכון, אלא אם כן אותו נהג שנוסע בתחבורה ציבורית בשבת, אם הוא יראה איזה רב, תלמיד חכם, הוא יעצור. אז אולי הוא באופן אישי, המארגנים והעושים את זה הם בוודאי בכלל האנשים האלה שמדברים עליהם כאן. נכון, נכון, נכון. בכל אופן זה הסיפור. אז מה הפתרון לנושא הזה? זה הנושא של הלימוד היום בדקות הקרובות שעומדות לפנינו. אז בוא נצא לדרך. בסימן שין פי ג' ובו סעיף אחד. אינו יהודי הדר עם שני ישראלים ואין האינו יהודי בביתו, אינו עושה. אז זה כולה. דהיינו, הגוי נסע מהבית, הוא לא נמצא עכשיו. אם הוא לא נמצא, אז בואו נטלטל, מותר. למרות שהגוי יחזור באמצע השבת. כלומר, החומרה של גוי זה רק שהגוי גר בפועל בשבת הנוכחית איתי פה בחצר. אבל אם בפועל הוא לא נמצא, אז החומרה הזאת נופלת. ואומר המשנה ברורה עוד דבר אחד, ואם הוא יבוא באמצע השבת, אני קורא בשפ"ג סעיף א', ומי הוא יכולים לזכור ממנו בשבת עצמה? אומר המשנה ברורה בסימן קטן ו, יכולים לזכור ממנו, ואין זה דומה למקח וממכר, ומשום דאין זה אלא משום היכר להתיר טלטול. יש פה יסוד שאם נבין אותו זה פתח לפתרונות ההלכתיים שבדור שלנו. אומר, תראה, זה לא סחירות אמיתית, כי אם זה היה אמיתי זה היה אסור בשבת. זה לא סחירות של מקח וממכר, זה סחירות, אני רוצה להשתמש במילה בכאילו, זו סחירות הלכתית רק לצורך השבת. ממילא יוצא שאם יש לי איזשהו גישה לבית של הגוי, ליהודי, זה כבר פותר את הבעיה. איזה גישה יכולה להיות לבית של גוי שהיא יכולה לפתור את הבעיה הזאת? אז זה יש לנו כאן בסימן שפ"ד. אני יודע, אני רץ ממקום למקום. בסימן שפ"ד כתוב ככה, בסעיף ב', אנשי חיל המלך שנכנסו בבתי היהודים, בין בחוזקה בין ברצון. כלומר, לא יודע, נמצאים, טוב, זה, ברוך השם בארץ אין את זה, אבל בחוץ לארץ יהודים גרים בשכונה, והצבא של אותה מדינה משתלט על כמה בתים של יהודים פה באזור. הוא נכנס לבתים האלה והוא נמצא בהם. בסדר, כל השבוע לא קורה כלום, אבל מגיע שבת, הבית הזה שעכשיו הגוי נמצא בו, אני בא באמת למי הוא שייך, ליהודי או לגוי? לגוי, הגוי נמצא פה. אבל מצד שני, החפצים של היהודי נמצאים באותה דירה שהגוי נמצא בה בפועל. זה סעיף ב', אנשי חיל המלך נכנסו בתי היהודים בין בחוזקה בין ברצון. אם יש לבעלי בתים, מי זה הבעלי בתים? היהודי, באותם מקומות שנכנסו אינם יהודים, כלים שאסור לטלטלם בשבת. מה זה אסור לטלטלם בשבת? דהיינו, הם קבועים שם. אין מצב שיבוא יהודי ויוציא משם את הכלים שלו. כלומר, מדובר פה במציאות הבאה. נכון, הגוי נמצא פה בדירה, זה נכון, הוא השתלט על הדירה שלי. אבל אם אני אבוא ואני אדפוק בדלת לגוי ואני אגיד לו, גוי, תשמע, בארון בגדים שכחתי את החולצה שלי, אני יכול לקחת? הגוי יגיד, כן, בוא תיקח את החולצה. העובדה של היהודי יש גישה לבית, זה פותר את הבעיה ההלכתית. בדירשו הפוסקים בימינו הביאו את הפתרון הבא. יש בשכונה בית של גוי, אבל חברת החשמל יש לה שעון חשמל בבית של הגוי. אז הנה בדיוק מה שכתוב פה לפנינו, יש ליהודי חפץ בבית של הגוי, וממילא זה נקרא שהבית הזה, למרות שהוא של גוי, ליהודי יש גישה לבית הזה. ממילא זה יכול לפתור את הנושא הזה. זה אולי יותר ככה, נקרא לזה פלפול עם האצבע. האם זה בדיוק כוונת הסעיף פה בשולחן ערוך אצלנו לומר שחברת חשמל יש לה שעון חשמל, זה נקרא רכוש יהודי בבית של הגוי? כן, למה לא?
מחוץ לבית.
מה זה?
חברת חשמל
הוא
מחוץ לבית.
או, אז זהו. אז אם זה מחוץ לבית, אז לא...
אין שעון חשמל בתור בתים.
אז זהו, אבל בחצר. אז מבחינה... נכון, זה יפתור לנו רק בעיה אחת מהחצר למבוי, החוצה, אבל לא בתוך הבית לחוצה. נכון, נכון, בהחלט. הפתרון הזה הוא רק ב... נכון, בדרך כלל השעונים הם מחוץ לבית. הם לא... כן. או שהם צמודים לבית עצמו. בכל אופן, זה דרך אחת. יש עוד דרך שהיא לא מעשית אצלנו, זה נקרא סחירו ולקיתו. כלומר, זה בסימן שפ"ב, כבר עברנו את זה. אם יהודי עובד בבית של הגוי, אז ממילא לענייננו היהודי הוא בעל הבית. אבל נדלק את זה, צריך לדבר דברים קצרים ובהירים. בכל אופן, כן, בשמחה. מה?
זה הדיר שהביא פתרון מאוד מעניין, ואילת יש בעיה גם מחילונים בבית החצר שלנו. תבינו, זה דיר שמביא מאחד השופים שאומר שאם אני שם מפתח בבית של השני, אני נותן למפתח של הבית שלי, משמור לי את המפתח. זה גם נקרא סוג של סיוב ולגיטובת.
נכון, נכון, אבל לא כל חילוני מסכים, לא כל גוי מסכים.
החצר שלנו שמו עתיד בבית, נתנו לו עתיד שאם בבית השני
נכון, עוד פתרון, עושים חפץ של יהודי בבית של הגוי. יש עוד פתרון אחרון שזה למעשה סומכים עליו בגדול, כיוון שלמערכת השלטון פה בארץ יש אפשרות תיאורטית להיכנס לבית של כל אדם ואדם, גם לבית של הגויים, ממילא יוצא שיש לשלטון המרכזי גישה לבית של כל אדם ואדם, וזה עצמו מפקיע מהגוי את הבעלות המוחלטת שלו על הבית. בנושא הזה מחלוקת בין גדולי הדור, הראשון הזמן אוירבך מתיר והרב אלישיב אוסר את זה. בכל מקרה, זה הנתונים שלמדנו, זה מה שעומד לפנינו בסוגיה
השלטון היום יודע להיכנס
כן, אבל מה שהרב אלישיב מתנגד לפתרון הזה, הוא אומר באופן השוטף ברמה האזרחית מדינה לא תכנס לבית של אדם פרטי, גם החוקים לא מאפשר, גם הבג"ץ לא יאפשר, ובצדק. ממילא זה שזה אפשרות תיאורטית, זה לא הופך את זה לאפשרות מעשית, במיוחד לעניין שלנו. נקודה אחרונה שנדבר עליו וזה נגמור את הסיכום, סימן שפ"ו עוסק בדיני שיתוף בעירוב. המושג שיתופי מבואות, אין יותר מדי מה להעמיק בו, כי זה על אותו עיקרון למבנה של עירובי חצרות. בימינו, במבנה העירוני של ימינו, אין מושג של שיתופי מבואות. גם אם יש לי מבואות וחצרות במבנה של פעם, אז כבר דיברנו על זה שבוע שעבר, רק נאמר את זה לשנייה האחרונה, בסימן שין סמך ב' שין סמך ו' סעיף ג', הרמ"א אומר שהיום נוהגים לא לשים עירוב של עירובי חצרות. הרב המקומי עושה עירוב אחד מרכזי לכל העיר כולה. במילים אחרות, הפסקנו לחשוב על חצרות ומבואות, אלא כל העיר שמוקפת חומה צורת הפתח היא למעשה הופכת ליחידה אחת, עם כל הבעיות שדיברנו, עם הגויים, עם החילונים וכו' וכו'. טוב, עד כאן דברינו. שבוע הבא אנחנו, יש איזה דילוג, עוברים להלכות תחומין, שזה נושא אחר, אבל זה כבר שבוע הבא בעזרת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.